אל תגזור. מה, אתה אחרי גמח עכשיו?
לא, אני אגל אחרי, פשוט אוכל עדיין.
כן, אבל
ב...
טוב, א' בהצלחה לכולם, למי שעדיין לא דיברתי איתו.
פשוט אומר,
כן. טוב, בעזרת השם, מה ש... אנחנו מתכננים לעשות במהלך השנה, לפחות התכנון עד סוף זמן חורף, זה להכיר את חכמי הדורות, את גדולי ישראל. נשתדל להתחבר ככה יותר לדמויות המרכזיות שאתם, שניפגש איתם בבית המדרש, ואם יש לכם רעיונות ואישיות שאתם רוצים שנדבר עליהם, אז גם נשמח לשמוע. ובעצם נשתדל גם להספיק ללמוד איזה חלק מהתורה שלהם, אוקיי? רוצה איזה פסקה, איזה רעיון, איזה ספר כדי להכיר, שבעזרת השם, איך אומרים, כשאנחנו באים ללמוד את התורה הזאת, להכיר את האישיות, אז אם נזכור סיפור, נזכור איפה הוא היה חי, זה ודאי יעזור לנו, כמו שכותב הגרא בהקדמה לספר משלי, פתיחה לספר משלי. ספר משלי פותח: משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. אחר פסוק מיותר, היו כותבים משלי שלמה, למה בן דוד, למה מוסיפים את מלך ישראל? כותב הגרא: בכל דבר יש חומר ופועל וצורה ותכלית. ואז הוא אומר שלמה בן דוד מלך ישראל: כי הלומד בספר צריך לדע מי הוא המחברו, כי אם יהיה המחבר גדול בחוכמה, בוודאי יהיה בספרו חוכמות גדולות, וכן בעירה וכן בתורה. כן, אז וככה בעצם שלמה פותח את שלושת הספרים שלו, אחד על החוכמה, השני על המוסר, השני על התורה. גם ספר קהלת גם פותח באזכור של שלמה בן דוד מלך בירושלים. אז בעצם כדי שנדע להתחבר לתורה, להיראה שלו, כן, זה כל כך פשוט, שאם היינו יודעים מי זה הרעב"ד, היינו אומרים לו: מה, איך הוא משיג על הרמב"ם? הרעב"ד משיג על הרמב"ם, כן, אבל סתם שתדעו שהרעב"ד היה יותר מבוגר מהרמב"ם. כאילו, אומרים, שהרעב"ד ישב בבית המדרש, הוא עדיין, נקרא לזה, עדיין היה בשש. כן, אתה מושג בשש. אז זה מה שאומר הגר"א. מצד שני, שנה שעברה למדנו עם שיעור ב' את הקדמה למסכת אבות, אז הרמב״ם נוקט קצת בשיטה שונה. אבל זה, איך אומרים, יש לכל דבר גם יש סיבה. הוא כותב ככה בהקדמה למסכת אבות, 8 פרקים: ודע כי הדברים שאומר בפרקים הללו ובמה שיביא מן הפירוש אינם עניינים שחידשתים אני מליבי, ולא פירושים שאני אמצעדים, אלא עניינים מלוקטים מדברי החכמים במדרשות ובתלמוד וזולתו מחיבוריהם, וגם מדברי הפילוסופים הראשונים והאחרונים ומחיבוריהם מבני אדם, וקבל האמת ממי שאמרו. בעצם פה הוא מסביר למה הוא לא כותב את מי אמר כל מאמר, אלא הוא מביא תורה ככה ישירה, ברורה, והוא לא מפרט מי אמר את הדברים, אלא הוא אומר: קבל את האמת ממי שאמרו, אני מביא לך את זה, תסמוך עליי. הסיבה לזה באמת שהוא מביא גם פילוסופיה, ואם אנחנו נסתכל על הפילוסופיה נגיד, זה לא היה גדול ישראל, לא צריך להקשיב לו, מה אריסטו ידע מה זה? אבל אנחנו יודעים שחוכמה בגויים תאמין, אם חוכמה בגויים תאמין, אז יש דברים של חוכמה שגם צריך לקחת מהגויים, וכנראה שזאת הסיבה שהרמב״ם כתב את זה בצורה הזאת. טוב. אז כמובן שאי אפשר לפתוח את השנה בלי הרב קוק, נכון? ג' אלול, היה לכם כבר שיעור אחד, אבל השיעור שלנו זה לא יהיה, זה יהיה פחות על תורתו, אלא יותר על משנתו, על אורחות חיה, אוקיי? אז נעבור קצת על הסדר. חוץ מזה שהוא נולד בג' אלול, מתי הוא נולד? הוא נולד בתזיין באלול, כמעט, נקרא לזה, כמעט השלים את שנתו, שהוא נפטר בגימל, בשנת התרקה, כמה זה אומר? 1865. כמה זה מימינו? אני עושה חישוב, כמעט 140 שנה, נכון? כמעט 150. כמעט 150 שנה. הרב סיגל יסחלק לכם היה באותם תקופות, נכון? כן. אז ראיתם את זה פחות או יותר מי היה באותה תקופה, שזה החפץ חיים, שזה הנציב, שהרב קוק היה תלמידו. והוא נולד בעצם בעיר גרייבה בדווינסק בלטביה. יודעים איפה זה לטביה? גבול רוסיה, נכון? כן? את המפה? או שצריך להביא גלובוס? באזור רוסיה, איפה שקר שם, צריך גם לזכור שהעליות הראשונות דווקא היו מהאזור הזה, וכפי שאנחנו עד היום מכירים את הרוסים, הם מאוד מאוד אנשי עבודה, אנשי עמל, מאוד מאוד חרוצים בעבודה, העבודה היא חיינו, זו הסיסמה שלהם, וככה באמת גם היו העליות הראשונות, העבודה היא חיינו, שבאו והקימו את המדינה. לכן אנחנו גם רואים שהרב קוק עולה למדינה, זה בגלל שמשכו אותו לפה, קראו לו שיבוא להיות משמש בקודש. לאביו קראו רבי שלמה זלמן, השם הזה היה מוכר, נכון? שלמה זלמן נוירבך, בכלל בכל מיני חסידויות מוכר השם הזה עם שלמה זלמן. אז גם לאביו של הרב קוק קראו ככה. בגיל, נספר תוך כדי גם סיפורים, סופר שעוד לפני שהוא הגיע לגיל שנה, כאשר הוא היה מסיים לינוק מאימו, הוא כבר היה מברך בורא נפשות רבות. כן, זה נראה לי הרב צבי יהודה שמע את זה ממקור נוסף. היה תקופה, כן, היה תקופה שהוא למד בחדר, אחרי זה בגיל 9 הוא כבר מתחיל ללמוד לבד. בואו ננסה להשוות את זה, זה בערך בכיתה ב', נכון? בית ג' הוא כבר מתחיל ללמוד לבד והולך ללמוד בבית מדרש של גדולים. שם הוא לומד פלפול, לומד עיון, ויש פה כל מיני שמות שאולי לא נזכיר אותם, אבל אני גם לא מכיר את כולם. רבי ראובן מדווינסק, שמאוד קרב אותו לשיטת לימוד, בעצם הסביר לו איך ללמוד בצורה של לפלפל, אבל לא יותר מדי. אוקיי? זאת אומרת, צריך בסופו של דבר לדייק. ואת הדבר הזה הרב קוק לוקח אחרי זה גם לישיבה שלו שהוא מקים, שיהיה זמן לפלפול, לא יותר מרבע שעה, ואנחנו ממשיכים הלאה. זאת אומרת, הפלפול זה יפה, כל ההתעסקות בלהבין איך היא תמצא, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לחתור כדי למצא את הסוגיה. בגיל 15, תמיד כדאי להשוות את זה לגיל שלכם, זה בערך 4 שנים לפני, איפה הייתם? כיתה ט' בערך, הוא נוסע ללוצ'ין. צריך לזכור שהכל זה עיירות, אתה יוצא לישיבה, אתה לא חוזר אלא בבין הזמנים, כן? של סוכות ושל פסח. כן? אז הוא יוצא לחצי שנה בגיל 15 ולומד שם אצל רבי אליעזר דון יחיא. שם כבר הוא מתפרסם כבחור מתמיד, בעל יראת שמיים גדולה. אחרי זה הוא מוסמך לרבנות על ידי בעל ערוך השולחן, רבי יחיאל מיכל אפשטיין. שתדעו שכל מיכל, מה זה? זה מיכאל, כן? רק בהגיעה האשכנזית, ביידיש, הפכו את זה למיכל, כמו כל מיני הפיכת שווה, הכל הופך להיות שוונה, אז זה גם נוצר מיכל.
גם זלמן זה סלומון, כאילו שדה שלמה.
כן, תמיד יש לנו כמו אריה לייב. אריה לייב זה גם אותו שם, מנחם מנדל. זה הכל, זה כפילויות של שמות. זה כאילו אחד כזה יותר מהצד היידיש ואחד יותר מהצד העברי. בגיל 19 הוא מתארס עם ביתו של האדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים. מכירים את המושג הזה? של האדרת? הוא בעצם, גם שתדעו שההוצאות של הגמרות, נכון, זה האחים אלמנה תאומים. רבינוביץ' תאומים, אתה יכול לשלוף לנו גמרה? נראה את זה רגע. וכמה כאן בדפוסים. בהוצאת האלמנה והאחים ראם, רם. ובמקומות אחרת גם כתוב תאומים. זה מאותו אזור, מאותה גזרה. אחרי זה, האדרת היה בעצם הרב של פונוביץ'. אחרי זה הוא מדריך אותו אומר לו שהוא רוצה שילך כדי להתחתן. הוא יתארס עם הבת של האדרת, אבל אחרי זה כדי להתחתן, תלך ללמוד בוולוז'ין, אצל הנציב. אז הוא הולך ללמוד אצל הנציב, הוא לומד אצלו פחות או יותר שנה וחצי, בקצב רק של 60 דפים בעיון.
ביום.
זה בעצם השיא שלו, כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא היה לומד רק 50 דפים בעיון. הוא היה לומד 18 שעות ביממה. ושם המשגיח, היו כאלה שלא היו לומדים, אז הוא היה צריך לעודד אותם כדי שיחזרו מההתעבררות שלהם. אצל הרב קוק הוא היה צריך לעודד אותו שיצא להתעברר, בגלל שהוא היה לומד רצוף. אחרי זה הוא ניסה באמת לבת שבע רבינוביץ', ממנה נולדת ביתו הבכורה פרידה חנה. ואז יש פה גיליתי מחלוקת בין כל מיני גרסאות באיזה גיל הוא מתחיל לשמש ברבנות.
הוא התחתן עם הבת של האדרת.
בהתחלה הוא התחתן עם הבת של האדרת ואז היא נפטרת,
ואז
הוא מתחתן עם
הבת של אחות
של אח. כן, בסדר, היא נפטרת, כן, זה מראה עד כמה גדולי ישראל באמת עברו הרבה איסורים. גם יש לו בת אחר כך ש... כן, נפלה במדרגות ומתה. שם מסופר שהוא התעכב הרבה הרבה זמן בחדר, אחרי שהוא שמע שהיא מתה, כי הוא אמר שצריך, שאלו אותו אחרי שהוא יצא, אחרי כמה שעות, למה הוא התעכב, אז הוא אמר, כתוב, כשם שמברכים על הרעה, כשם שמברכים על הטובה, כך צריך לברך על הרעה. אז איך אני יכול לברך בכל כך שמחה, ברוך דיין האמת, על זה שביתי מתה, אז הוא היה צריך כל כך להתרכז ולנסות ולהבין באמת המשמעות של הדברים. אז מה שהתחלתי לומר, יש מחלוקת, ככה ראיתי בין כל מיני כתבים, מתי בעצם הוא מתחיל לשמש ברבנות. יש כאלה שאומרים בגיל 23, יש כאלה שאומרים בגיל 33. בכל מקרה הוא מתחיל לשמש בעיר זוימל, לא יודע איפה זה. שם הוא מתחיל ללמוד קבלה. כן, אחרי שהוא משמש בקבלות, עם הרב שלמה אלישיב, שהיה מגדולי המקובלים שם, ושם באמת נפטרת אשתו בת שבע, כאשר ביתו סך הכל בת שנה וחצי. עכשיו הוא אבא שגם הוא רב העיר וגם עכשיו הוא אלמן וצריך לגדל את ביתו, והאדרת באמת לא רצה לאבד את הקרבה הגדולה שלו, הוא כל כך אהב אותו, לא רצה לאבד את הקרבה של הנישואים, ולכן הוא מחתן אותו עם רייזה רבקה שהייתה הבת של האח שממנה בעצם נולד הרב צבי יהודה. ופחות או יותר בתקופה הזאת הוא מתחיל לפרסם כבר חיבורים. החיבור הראשון שלו זה חבש פאר. מכירים את הספר? שעוסק בעצם בחשיבות של מצוות תפילין, בעידוד למצוות תפילין, לקיים אותה כמו שצריך, כיוון שיש לנו הרבה אנשים שלצערנו לא מקיימים אותה, במיוחד בגלל המיקום של התפילין של הראש. כן, שהם נופלים למצח, זה לא רק בתקופה שלנו, זה היה כבר משהו ידוע שאנשים לא יודעים בעצם את המיקום, לכן הוא מפרסם מאמר בחשיבות מצוות התפילין, שאותו הוא מפרסם בעילום שם, שהולך מעיירה לעיירה ומפיץ אותו בשביל הפצת התורה. רק אחר כך, אחרי כמה שנים, מסתבר שזה הוא זה שכתב את החיבור. לאחר מכן הוא בעצם משמש בעיר וינסק, שזה שוב פעם יש מחלוקת האם זה היה באזור גיל 30 או באזור גיל 40. שם הוא גם מתחיל כבר לפרסם מאמרים, שם הוא בעצם כבר מתחיל להיוודע כפילוסוף, בעל דעות, בעל הגיונות. שם נולדת ביתו בתיה מרים, שזאת... ואחר כך בשנת... איזה שנה הוא עלה, יודעים? רמז יש בו. השנה שהתחיל הסדר בארץ, שנת תרסד, שנת הסדר, כדי לזכור את זה, מאז שהרב קוק עולה לארץ, מתחיל להיות פה סדר במדינה, עולה בשנת תרסד, בסדר? עולה לארץ ישראל לבקשתם של תושבי יפו, שיבואו לשמש ברבנות. הוא מקבל, נענה לבקשה בחיוב, ובעצם כשהוא מגיע, הרב הגאון, רבי שמואל מסלנט, שהיה מחכמי המוסר, כותב עליו ככה, מוציא מכתב לכל המושבות ואומר, כל ענייני הדת והיהדות על פי הרב הרב אברהם יצחק, וכל בית ישראל ישמחו עליו, על פיו יצאו ועל פיו יבואו. כן, הוא מקבל פה בעצם איזה גושפנקה מגדולי ירושלים, שהוא זה שישמש ברבנות הכללית, אוקיי? ויהיה אחראי על המושבות. אחרי זה יש לנו בעצם את מסע המושבות. שמעתם עליו? ודאי. כן. זה נראה לי שחגגו עכשיו 100 שנה למסע המושבות. השנה זה קרה, שבעצם הרב קוק עובר עם עוד שרשרת רבנים גדולה ממושב למושב, ובעצם מחזקים אותם גם בנושא של השמיטה, בנושאים הלכתיים, בכל מיני נושאים שחשובים שיונהגו בארץ ישראל על פי התורה. וזה בעצם המטרה של כל המסע הזה, לגשר בין כל הקצוות של העם. ידוע שהיו פה מפאיניקים, היו פה כל מיני מרץ וכל מיני גופים שעלו בעליות הראשונות המוקדמות ביותר, ובעצם היה צריך לחבר אותם. אחר כך, בשנת תרעד, שזה 10 שנים אחרי שהוא עולה, זה בערך בגיל 49, הוא נוסע לחול, לברלין, הוא מגיע לברלין, והיה שם כנס של הכנסייה הגדולה של אגודת ישראל, שהוא מוזמן אליה, ובעצם אז פורצת מלחמת העולם הראשונה. ובעצם הוא לא פורץ מלחמת העולם הראשונה, והוא לא מצליח לחזור לארץ. וזה התקופה שהוא מגיע לשוויץ. אחרי זה באמת הוא הולך להיות רב בלונדון, 5 שנים אחר כך, בסדר? אז הוא בעצם מגיע התקופה לשוויץ כי הוא לא יכול לחזור לארץ ישראל. הוא גם מזכיר את זה בהרבה כתבים שלו, אם תסתכלו, משנת תרעד עד שהוא בעצם חוזר לארץ, זה בערך 16 שנה לפני שהוא נפטר. זה יוצא בשנת בערך שנת תרפ"ה. אז כל המכתבים האלה זה תקופה שהיא בחול, כאילו אנחנו יודעים שבשנת תרס"ד הוא עלה לארץ, אבל אחרי 10 שנים הוא יצא, ובעצם הוא משמש בשוויץ, ואחרי זה הוא הולך...
כמה שנים הוא היה בחוץ?
יוצא שהוא היה 6 שנים. בסדר? 6 שנים שהוא בחול. הוא בעצם הופך להיות אחרי זה רב קהילה של מחזיקי הדת בלונדון, שם הוא מפתח עבודה ציבורית לטובת היהודים שעלו לארץ ישראל, את תושבי אירופה גם לעלות אותם לארץ ישראל. בקיצור, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא הכווין אותו, והוא גם דוחף את העניין הזה של הצהרת בלפור. זה היה באותה תקופה, הוא דוחף את העניין הזה שיהיה את הצהרת בלפור, שהייתה בעצם לטובת עם ישראל. אחרי זה בשנת תרעת, מציעים לו רבני ירושלים לבוא לשמש ברבנות של ירושלים, כן? זה מעניין לראות את סדר הדברים. ובעצם התושבי יפו כועסים עליהם, רגע, זה הרב שלנו, אל תחטפו לנו אותו. ובסופו של דבר הוא באמת מקבל את ההצעה מירושלים, כי אף על פי שגזלו את הרב של יפו, ידם של בני ירושלים הייתה על העליונה, והוא בעצם מקבל את הרבנות על העיר ירושלים.
למה הוא עבר בכל זאת?
כנראה שגדולי ישראל יותר השפיעו עליו שהוא צריך לעלות לירושלים. ואז כשהוא מגיע להיות הרב של ירושלים, אז הוא מקים את המוסד הזה שנקרא הרבנות הראשית. כן? קודם הוא היה הרב של ירושלים, ואז הוא מקים את הרבנות הראשית, שהוא הרב האשכנזי הראשון, שהוא גם מגדיר את זה, רצו שהוא יגדיר את זה כראש רבני ארץ ישראל, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן, שלא חשב שהוא הראש, אלא הוא מגדיר את זה רב ראשי, אני רב ראשי, אבל לא ראש הרבנים. זה נקרא לזה התקופה הציבורית היותר רחבה שלו, אוקיי? שבעצם הוא מקים את ישיבת מרכז הרב, הישיבה המרכזית העולמית, שבה הוא בעצם מסדר, אם ודאי הספקתם לעבור על חלק מהמאמרים, על הכיוון החינוכי שהוא רוצה להעניק שם, למרות שהיום במרכז, יכולים לשאול את הרב ישי, לא בדיוק מה שהרב קוק ציפה לו, אבל יש שם הרבה דברים מדהימים. לדוגמה, הנאום שלו, נאום הפתיחה של קבלת הרבנות ביפו, זה נאום ראשון בעברית. נכון, נאום שלא היה, זה לא הייתה השפה הכי מדוברת פה בארץ. זוכרים את אליעזר בן יהודה? איך הרב קוק מכנה אותו, מישהו יודע? אהב אותו, אהב את פועלו? הרב קוק לא אהב אותו כבן אדם, כיהודי, אבל לא אהב את פועלו, נקרא לזה כמחדש השפה העברית. הוא היה קורא לו עבר מדולדל. אוקיי, איך הוא היה מכנה אותו? אז בעצם החידוש של השפה העברית, זה נעשה פחות או יותר באותה תקופה, ובעצם כל מי שבא מכל מקום פה בארץ, אם אתם זוכרים את התקופה של ירושלים כספרדים ואשכנזים, שזה היה משהו נפרד לגמרי, עד כדי כך אפילו בבתי חולים זה היה דברים נפרדים, כן, לא סתם קוראים לזה המזרחי וכל מיני גופים שעד היום אנחנו שומעים את הצלילים שלהם, כי זה באמת גם היה קשור לשפה, למנטליות, הכל היה בצורה נפרדת. כשהרב קוק בעצם נותן הרצאה בעברית, אז ככה זה חידוש גדול פה בארץ ישראל. טוב, זה פחות או יותר ככה התקציר. הוא זוכה בעצם לשמש 16 שנה בירושלים, בתור רב ראשי, בתור ראש ישיבת מרכז הרב. לא, זה לא היה תקופה מאוד מאוד ארוכה. ואז הוא נפטר בגיל 70, בשנת התרצה. זה יוצא שנת 1935. זכורה אני לפני, הייתי פחות או יותר בגיל, הייתי מדריך בבני עקיבא. אז היה לנו ככה איזה בוגר של הסניף שהיה מרכזניק. אז הוא מספר שהזמינו אותו לאחד הקיבוצים, שכנראה הרב קוק עשה שם את מסע המושבות. ושאלו אותו כל מיני שאלות על תורת הרב קוק, על מה הוא היה אומר וזה, ואז שאלו אותו מה הוא אמר על השואה. יש למישהו פה תשובה? מה הרב קוק אמר על השואה? הוא נפטר לפני שהשואה התחילה. אז זה קצת הצחיק, שלא ידע אפילו את התאירוך של הזמני, אז זה חשוב לדעת שהוא נפטר, נהיה לי שנה או שנתיים לפני ש... לא, השואה מתחילה ב-44, נכון? ב-39, סליחה. 39 הוא נפטר הרבה
שנים קודם.
הוא דיבר... בתור חזון, נכון. זה מאמר שהבאתי אותו פה בהמשך, אני רואה אבל שאין לנו זמן לעשות בו. במאמר השופרות, צריך מזכיר את העניין הזה. אבל אני רגע רוצה, לפני שנקפוץ לזה, לעבור קצת על סדר היום שלו. ביפו, הוא היה קם לפנות בוקר, ואחרי שהוא היה קם ומתארגן ולומד בבית, אז היה מגיע ב-5 לבית הכנסת, שוהה בתפילה בלימוד עד אחרי חצות היום. כמו שהזכרנו, היה לומד רק 50 דפים גמרא ביום בעיון, ביפו. כל התמונות שאנחנו מכירים אותו עם השואל על הראש, הזנב שואל, אז למטה גם היה לו תפילין, כן, הוא היה מסתובב עם תפילין כל היום, לא סתם הוא חיבר את חבש פאר. היה גם מקפיד לטבול כל יום ולהתפלל בתפילת ותיקים. אם הוא היה נאלץ לשתות כוס חלב לפני תפילת שחרית, אז היה מקפיד לומר את המזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מכירים את המזמור, אומרים אותו בחנוכה. שהסיבה היא שכתוב בגמרא שאסור לאכול לפני תפילה מה בצע בדמי. אז שם מוזכר הפסוק מה בצע בדמי. אז הוא היה אומר את זה בשביל להראות שככה הוא מוכן לתפילה וזה לא בצע, בשביל שיהיה לו באמת כוח להתפלל. ספר קצת סיפורים. קח כמה דקות שאתם רוצים להתחיל. דרך אגב, יש לכם שיעור עם הרב דוד. הרב דוד עדיין פה? מקליט? בסדר. בסדר, אני... הסיפורים זה בסופו של דבר הדבר שהכי זוכרים. אנחנו מכירים בעצם את ההוצאה של מרכז הרב ברור הלכה, הלכה ברורה, נכון? אז למטה, בכל דף גמרא, יש לנו את את העין משפט השלם, אני לא זוכר בדיוק איך הוא נקרא, שזה בעצם ציטוט של הרמב״ם והשולחן ערוך. אז הרב קוק בעצמו כתב את זה. מהזיכרון, נכון. לרוב זה היה מהזיכרון, אם לא היו לפניו ספרים, למרות שהוא היה משתדל להעתיק, מילה במילה. ואז שאלו אותה במקורביו, מה אתה עושה את זה? תביא למישהו, תדריך אותו איך לעשות, והוא יעשה את זה. זה גזור הדבק, אין פה איזה חידושים. אז הוא אמר שיש חשיבות בעצם העבודה השחורה, והוא השווה את זה בעצם לקיבוצניקים שבאו לארץ, והחלוצים באים, בונים את ארץ ישראל בידיים, עושים את העבודה השחורה, אין לבוז למלאכת העתקה, שהיא בניין תורה לדורות, כך הוא אמר. אז גם לפעמים שנראה לנו הנושא הזה של להעתיק דברים פשוטים, או מישהו אחר יכול לעשות, יש משמעות גם לעשות את זה בצורה, גם אם זה נראה לנו קצת עבודה שחורה. כאשר הוא היה מפרסם תוכחה לבני דורו, אז היה כותב להם, אחי ועמי, השם יודע כמה לבבי נשבר ונפצע בעת שאני צריך לבוא ולהגיד מוסר ותוכחה לעם קודש, אשר אין קץ לגדולה והיקר אשר תרחש להם נפשי. כן, והרבה הרבה הוקרה לעם, שבעצם אני לא במקום של להוכיח, אבל צריך להוכיח, אף על פי שאתה עם קודש, צריך את הנקודה הזאת. רבי אריה לוין מזכיר, זה סיפור ידוע, שהרב קוק היה משתדל לא לקטוף, לא פרח ולא עלה. מסופר שפעם הם הלכו בדרך, והיו נמלים על הרצפה, אז הוא ביקש ללכת בדרך אחרת, שחס וחלילה לא יצטרך, הוא הרבה הרבה נמלים, שחס וחלילה הוא לא ידרוך על אחד מהם ויהרוג אותו. למה? זאת אומרת שהוא רק הרגיש את השפע של החיות שנמצאת בכל בריאה, גם אם זה צומח וגם אם זה חי. עוד סיפור מספר הרב צבי יהודה, שהביאו לו באחד המושבים לנטוע את הנטיעה הראשונה. כן, נטעו כרם, נטעו זה, ובעצם נתנו לו, אז הוא מספר שהוא עשה את זה בכל כך התרגשות ש... איך אומרים? דמעות זלגו מעיניו, פניו היו כלפיד אש, והוא לא עושה את זה עם מעדר, אלא חופר בידיים. הרב קוק חופר בידיים כדי להרגיש את האדמה, וכששאלו אותו מה זה, איזה התרגשות, כאילו עכשיו אתה מקבל עליך עול מלכות שמיים, אז הוא אמר, זה הידבקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא להתעסק במטע הארץ. אז באמת, אני אומר, הייחודיות בסופו של דבר של הרב קוק זה החיבור בין הקודש לחול, בין לראות בכל דבר את הקדושה, גם אם זה אדמה וגם אם זה צומח וגם אם זה חי. בעזרת השם, אני הספקתי בקושי חצי, אבל בעזרת השם שנזכה ללמוד את תורתו, ועכשיו אני מקווה שאנחנו מכירים אותו קצת יותר, את האישיות. יישר כוח.